אנחנו עכשיו ממש בעיצומם של עשרת ימי תשובה, בדיוק בחצי, יש 10 ימים, עכשיו אנחנו בסוף, בין ה' לו', בדיוק בקו התפר של עשרת ימי תשובה. אז מה העניין שלהם? אז את הבסיס אתם מכירות עוד מהגן, המקור הוא בגמרא אבל לא בגן, אמר רבי קוספדאי, אמר רבי יוחנן, 3 ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר וחיים. זאת אומרת, צדיקים לא צריכים את עשרת ימי תשובה, אלא בראש השנה עצמו גם הכתיבה וגם החתימה. של רשעים גמורים, נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. גם אצלם, החתימה היא בראש השנה. ובינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים. זכור, נכתבו לחיים. אז לפי החשבון הפשוט, שאנחנו גם מכירים אותו מהגן, צדיקים זה מי שיש להם יותר מצוות מעבירות. רשעים הם מי שיש להם יותר עבירות ממצוות. ובינוניים זה חצי חצי. אז מה, בשביל כמה כאלה מסכנים שבראש השנה בדיוק היו בחצי חצי, כולנו צריכים להיות במתח 10 ימים? מה, בשבילם כל העבודה הרוחנית הזו של 10 ימים ביום כיפורים? לא, ברור שלא. גם כבר הרמב״ם, שמביא את החשבון הזה של רובו זכויות צדיק, רובו עבירות רשע, אז הוא מיד אומר שזה לא סופרים את זה בצורה מתמטית, אלא יש עבירה ששקולה כנגד כמה מצוות, ויש זכות ששקולה כנגד כמה עבירות. זאת איכות רוחנית של העשייה, כלומר, אלו מדרגות. אבל עדיין קשה. הרי כל המצב הזה של הבינוניים, לכאורה, הוא, לפי החשבון הזה, הוא זמני. אז אפשר שיהיו 2 ספרים. ספר אחד של צדיקים, ספר אחד של רשעים, ואת הצדיקים יכתבו מיד בראש השנה, את הרשעים יכתבו מיד בראש השנה, ואת הבינוניים יכתבו ביום הכיפורים, או בספר של צדיקים, או בספר של רשעים, כי בסופו של דבר ביום הכיפורים הם יהיו או פה או פה. אז מה זה ספרן של בינוניים? אז זה אומר שבינוני זאת מדרגה. אז צריך להבין מה המדרגה, מה העבודה שלנו, מה ההתבררות שאנחנו צריכים לעבור מול הצד הזה שנקרא בינוני. אז בואו נראה. אמר הרב שפירא זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב, הרב הראשי, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו על מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. עובר הספורנו, הביט וראה שלא יהיה עניינך על אופן בינוני, כמו שהוא המנהג ברוב. כי אמנם אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה, והם 2 הקצוות וכו'. זאת אומרת, לעם ישראל יש 2 אפשרויות. או להיות במקום של ברכה, או חלילה, ההפך. ברכה זה תוספת, שפע, צמיחה, דינמיות, נביאה, אלוקית של החיים. וכללה, להפך, זה ניוון, דרדרות, חולשה, התפרקות. אז יש לנו 2 אפשרויות. ברכה או כללה. אבל באמצע לא נהיה. אי אפשר להיות בניות רב. כמו שאמרנו בראש השנה, על פי הפסוק בפרשת כי תבוא, שנהיה לראש ולא נהיה לזנב. מה, זה כל מה שיש בבעל חיים? ראש וזנב? אין שום דבר באמצע? הרי הרוב הוא באמצע. אבל לא, בתור עם ישראל יש לנו 2 אפשרויות. או שנהיה ראש, או שנהיה זנב. הגמרא אומרת את זה גם על 2 הבטחות שניתנו לאברהם אבינו. אחת, זה הבטנה השמיים וספור הכוכבים, כה יזרעך, ישראל נמשלו לכוכבים, וישראל נמשלו גם לאפר, והיה לרחק אפר ארץ. אז או שנהיה כמו כוכבים, או כמו אפר. כלומר, או הכי למעלה, או הכי למטה. או שנהיה השראה של כולם, או שנהיה בדיחה של כולם. או שנהיה נערצים, או שנהיה מושפלים, וכולם זריחו עלינו. ובהיסטוריה היינו כבר גם וגם. אבל עם ישראל הוא עם כזה, שהוא מה שלא נהיה, בוודאות, עם נורמלי בין העמים. כי זה לא בתכנות שלנו. אז ברכה. צריך לבחור בברכה, לא להיות בינוני. אומר הרב שפירא זצ"ל, יסוד חשוב למדים כאן על פי פירוש הספורמי. התורה מלמדת שלא להיות בינוני, לא לחיות באופן של חצי עוד אחד וחצי עוד אחד, אלא לשאוף לשלמות בכל מעשים. שלמות זה לא מושלמות, זה לא מחלת הנפש, שהיא גם עבודה זרה, שנקראת פרפקציוניזם. זה לא מושלמות, אלא שלמות. שלמות הכוונה כמה שיותר שלם, ברצון אמיתי, בהשתדלות אמיתית. לשאוף לשלמות בכל מעשינו. וכדברי הספרי כאן, שהדגיש את השייכות שבין הנאמר בפרשתנו, לנאמר בפרשת ניצבים, ובחרת בחיים. כלומר, אלו שני פסוקים מקבילים. פרשת ראה כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. בפרשת ניצבים כתוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אז ברור שהתורה רוצה שנבין שזה מקביל. כלומר, שהבחירה בחיים, הנה אומר רב שפירא זצ"ל, ובחרת בחיים, דהיינו, אין הכוונה רק כפשוטו, לחיות. כלומר, בקשת החיים היא לא בקשה לשרוד עוד שנה, שנמשיך עם נשימה ודופק. אלא מה הכוונה בחרת בחיים? אלא לבחור שלא להיות בינוני, לא לפסוח על שתי הסעיפים, אלא מכוח מעשיך ועבודתך, תנוע אל החיים השלמים. זאת אומרת, כשחז"ל אומרים שיש צדיקים ויש רשעים ויש בינונים, אז מה הם רוצים שנחשוב שאנחנו? בינונים, נכון? כלומר, כולנו צריכים להרגיש בינונים. כי מה מרוויחים מזה? אומר הרב שפירא זצ"ל, יסוד חשוב זה נאמר גם בגמרא, בנוגע ליום הדין הקרב ובא עלינו לטובה. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו, נכתבים לחיים. ובאורו, בעשרת ימי תשובה, אדם יכול להכריע את גזר דינו לטובה על ידי תוספת מצוות ומעשים טובים. הקדוש ברוך הוא חפץ כי האדם יכריע את גורלו ודינו על פי מעשיו וצדקותיו לטובה. שהאדם עצמו יפעל ויבחר בחיים. ולא יישאר בגדר של בינוני. זאת אומרת, בראש השנה אנחנו מאוד פסיביים. אנחנו נידונים. אנחנו לא יודעים מה קורה שם. גם המצווה של ראש השנה היא פסיבית, לשמוע כל שופר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שותפי. לכן יש לנו בחירה חופשית. במה מתבטאת הבחירה החופשית? שאנחנו בוחרים לא להיות בינוניים, לעשות. כשאנחנו חיים בתודעה כזאת, מה התודעה של הבינוניים? הכל תלוי בי. אני יכול להכריע את עצמי עכשיו לטובה. הקדוש ברוך הוא נתן לי צ'אנס, וזה הזמן. אני יכול להטות את הכף של החיים שלי. זה הבינוני. אז התורה רוצה שלא נשלים עם מצב כזה של בינוניות, של לא פה ולא שם. אני זוכר את הרב שפירא אומר את זה בשיחות. אסור להיות בינוני, אסור להיות בינוני. בשביל זה קיבלנו את הסרטים בתשובה. כדי לבחור לא להיות בינוני, אלא לבחור להיות בתהליך של תוספת, עד לרמה של הכרעת הקו. אז זאת עבודת הימים. לא להיות בינוני. אבל מי זה הבינוני הזה? מה האופי שלו? אם נבין את זה יותר, גם נוכל לדעת איך לא להישאר כאלה. אומרת הגמרא, במסכת ברכות, תניא רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר הטוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן, בינונים זה וזה שופטן. מבאר הגרא, צדיקים יצר הטוב שופטן, רצונו לומר מנהיגן. זאת אומרת, שופט זה מנהיג, כמו שכתוב על גבורה, והיא שופטה את ישראל, שכוונה מנהיגה. אז מה הכוונה? שופט, ורצונו לומר שכל מחשבה בעצה הוא הכל ממנו. זאת אומרת, כל המוטיבציה של צדיק לחיות, עצם רצון החיים, כל האמון שלו בעתיד, וכל העונג שהוא מתאר בחיים, הכל הוא בא מהטוב. הכל הוא רוצה כי זה טוב, כי יש לזה ערך אלוקי. אז כל מחשבה ועצה, בגדול ובקטן, זה משם. וברשעים, להפך. כל האמביציה של הרשע להצליח, היא באה ממקום כוחני, רע, של רצון לשליטה, של רצון להנאה קליפתית, חיצוני. זה כל מה שמעניין אותו. החיים של, החיים של הצדיק מבחינתו, זה לא חיים, זה למות. מה, החיים שרוצים רק טוב, מה זה שווה? מבחינת הרשע. מבחינת הצדיק להפך. רשעים בחיים קוראים מתים. זה לא נקרא חיים, הקליפתיות הזאת, החיצוניות הזאת. טוב, אז זה הצדיק והרשע. כל מה שמניע את הצדיק זה הטוב, מה שמניע את הרשע בפועל זה הרע, ובינונים מזה וזה. זאת אומרת, מה זה בינוני? בינוני זה אדם שיכול להיות נפעל גם מהטוב שבו, אבל גם מהרע. שהוא רוצה להקשיב, ומוכן להקשיב לטוב שבו, וזה מרגש אותו ומשמח אותו להקשיב לטוב שבו, אבל עלול להתגמש. הוא עלול להתרגש ולהתלהב גם מהעבירה, בזמנים אחרים. כלומר, צדיק, יש לו חיות רק ממצוות. גם אם הוא נכשל בעבירה, זה לא ממקום של חיות. הרשע, הוא יכול לקיים מצוות, אבל הוא לא מתלהב מזה, הוא לא משמח אותו, הוא לא מחיה אותו, הוא לא מבין מה מחיה במצוות. ובינוני זה אדם שמרגיש, שהוא מקבל, שהוא אוהב חיות, גם וגם. כלומר, הוא עוד לא החליט מה מחיה אותו באמת. אז בינתיים הוא מקבל מפה ומשם. אז איך נראה הבינוני הזה? איך נראים החיים שלו? ומזה נבין יותר גם את העבודה של עשרת ימי תשובה. אומר הרב חרל"פ, תלמיד של הרב קוק זצ"ל, יש להבין מה העניין הזה שאמרו חז"ל, שאם נמצא רובו זכויות צדיק, ורובו חובות רשע, נחצה על נחצה בינוני. אם נעימה, כלומר, אם נאמר, והערכה היא על פי המעשים עצמם, כמו שאמרנו, חשבון כמו מתמטיקה זה, כביכול, נמצא, שהדבר מתחלף משעה לשעה. זה מגוחך. כן? אדם קם בבוקר והוא בינוני. בדיוק יש לו אותו מספר של מצוות ועבירות. עכשיו הוא עושה, אז בשעה זו הוא צדיק, לפי שעשה מצווה אחת, ואחר כך התגבר יצרו ועשה שתי עבירות, נעשה רשע, או אם עבר עבירה אחת יעשה בינוני, כלומר, אדם באותו יום יכול להיות צדיק רשע בינוני, כמו המשחק ים יבשה, הוא קופץ, צדיק רשע בינוני, צדיק כל פעם באותו יום, לפי המצוות והעבירות, ברור שלו. אז מה הכוונה? אומר הרב חרל"פ, אבל העניין הוא ששני כוחות יש באדם. יש באדם הרבה כוחות, אבל שני כוחות מרכזיים שמניעים את כל החיים. כוח טוב וכוח רע. יש מי שהסתגל לעצמו, כלומר, בנה בעצמו תכונה כזאת, דומיננטית, שמניעה את כל האישיות, אז יש מי שיסתגל לעצמו, שכוח הרע שלו, אין בו כוח בו, כי אם להיות מיעוט. וכוח הטוב, יש לו זכות להיות הרוב אצלו. ואז, אז איך זה נראה בחיים שלו? שהטוב הוא הדומיננטי, והוא המפעיל את החיים, ואז, כל כמה שכוח הרע שלו יתגבר, לא יוכל להתגבר לעשות הרוב. כי הוא כבר בחר בחירה אסטרטגית, ההפך. אז איך זה נראה? בכל פעם שמתגבר הרע, לעומתו, מתגבר הטוב להיות הרוב. למה זה ככה? יש באדם, בכל יצור חי, בביולוגיה, יש כוח שנקרא הומאוסטזיס, איזון, שיווי משקל. כל מערכת, כדי לתפקד, לאורך זמן, היא חייבת לשמור על שיווי המשקל שלו. צדיק זה מי ששיווי המשקל שלו, הוא בבחירה שלו להוסיף טוב, כל הזמן. ואז אם הוא נכשל פעם במשהו, הוא מרגיש דחף פנימי מאוד עמוק, להוסיף הרבה טוב. למה? כדי לחזור לשיווי המשקל, להרגיש שהוא, אחרת הוא מרגיש מעורער. אז כך נראית האישיות של צדיק. השפת אמת אומר, איך אדם נהיה צדיק? הרי אנשים הצדיקים הם לא נולדו צדיקים, הם נהיו צדיקים באיזשהו שלב. אז מה מאפשר לזה לקרות? מתי יצר המתייאש מהם? ועוזב אותם, ואז הם נהיים צדיקים. אז הוא אומר, שפת אמת, כשהיצר הרע רואה שעד שהוא כבר מצליח להכשיל אותם למשהו, אז תגובת הנגד שלהם היא כל כך אגרסיבית, כלומר, הם מוסיפים, מקבלים על עצמם עוד סייגים ועוד פרישות ועוד חומרות ועוד לימוד, כדי לא ליפול שוב, זה כבר לא משתלם לו כל העסק, כבר לא זה עולה יותר, הוא יותר מפסיד מאשר מרוויח, אפילו שהוא מצליח להכשיל אותם בעבירה כזאת, פעם ב. אז לכן הוא עוזב אותם. טוב, ויש, אומר רב חרל"פ, ויש גם בהפך, שכוח הרע יתגבר אצלו, והוא תמיד הרוב אצלו. ועל כן, אז איך זה נראה אדם כזה? בכל מה שהטוב מתגבר, לעומתו מתגבר הרע להיות הרוב. כי כך הוא בחר, שזה יהיה שיווי המשקל שלו. שהרע מניע אותו בחיים. ואז אם הוא עושה טוב, המשפחה לחצה עליו, יש הזכרה, בוא תעשה מצווה, בוא תניח תפילין, בוא זה, אז הוא עושה את זה. אחר כך הוא מרגיש צורך פנימי לעשות משהו רע. להתייחס לזה בצורה צינית, לצחוק על זה, לעשות דווקא עבירה, להראות שהוא לא שם. למה? כי זה שיווי המשקל שבו הוא בחר. זה כמו להבדיל, כן, דוגמה לא מדויקת. נגיד שוטר תנועה, עצר נהג, והנהג אומר, בבקשה, תסלח לי, תוותר לי, אני מאוד מערתי, זה חריג, אני ממש, אני תמיד נזהר את הפעם. והשוטר מוותר, אבל טוב, סלח. השניים, שלושה הבאים שהוא יתפוס, אין להם סיכוי. גם הם התחננו. למה? כי השוטר יגיד, מה, עכשיו אני אוותר לכל אחד פה? כלומר, הוא מרגיש צורך להיות נאמן לתפקיד שלו, שהוא להיות קשוח, לתת כנסות. אז אם הוא כבר מוותר, אז אחרי זה הוא מרגיש צורך לאזן את זה, בזה שהוא עוד יותר יהיה קשור. טוב, אז זה הטיפוס השני. ויש ששני הכוחות שווים אצלו, ואין למו הכרעה, שככה הוא בנה את העולם הרוחני שלו. באיזשהו מקום הוא בוחר בזה, שהוא מחובר לטוב, אבל גם עדיין מחובר במידה מסוימת להפך. אז איך זה נראה אצלו? ובשעה שהטוב מתגבר, הרע מתגבר כנגדו, כלומר במקבילו, באותה מידה, ושניהם שומרים על שיווי המשקל. זאת אומרת, אדם שהוא בינוני, אז אם הוא מחליט להתחזק, די, עכשיו אם הם לא רעים, אני תופס את עצמי, אני מקבל על עצמי ככה וככה וככה, מזמין בלגנים. באותם זמנים שמחליטים באמת להתחזק, אז פתאום יש ניסיונות ובלבולים ומריבות ובלגנים. למה? כי כיוון שאדם מערער את שיווי המשקל הפנימי שלו, והוא עוד בחר בחירה אסטרטגית שהוא צדיק, שהוא שייך לטוב, אז יש לו נטייה של שיווי משקל, שדוחפת אותו עכשיו בכיוון השני. וגם להפך, אם אדם כזה בינוני, הוא עושה פעם עבירה גדולה, אמרת, די, הגזמתי, לא מוכן. עכשיו אני ממש אקבל עצמי להתחזק. עד שהוא יחזור שוב לשיווי המשקל שהוא בחר בו. אז אם כך, אומר רב חלב, ולכן, מי שהגיע בתכונתו למדרגה שיהיה הטוב המתרבה בו, הוא צדיק. זה הכוונה צדיק. אדם שמה שמניע אותו זה הטוב. אף על פי שבוודאי חייב לעשות תשובה על כל חטא וחטא. זהו מה שנוגע לפרטיות הדבר. גם צדיק עלול לחטוא. אבל החטאים של צדיק הם אוסף של כשלים נקודתיים. זה לא חלק מהטיפוס שהוא. אבל אם באים לדון עליו, על האישיות שלו כמכלול, לאיזה סוג הוא שייך, הדין נותן שהוא צדיק, כי הוא בחר לחבר את החיים שלו לטוב. ומי שהגיע בתכונתו להיות רובו רע, מקומו מסוג הרשע. וכן מישהו מחצה למחצה הוא בינוני. אלא שבעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אם הוא עושה תשובה על כל פנים על איזו עבירו, הוא מגיע להיות בתכונה שהטוב הוא רוב אצלו, אז נחתם מחיים. זאת אומרת, עשרת ימי תשובה הם זמן להיחלץ מהכלא של הבינוניות. להפסיק להשלים עם זה שאנחנו גם וגם. יש בנו צדדים שמחברים אותנו לקדושה, אבל יש בנו גם צדדים הפוכים, ואנחנו נותנים להם מקום. אלא לבחור להכריע את הכף, לטובה. זאת העבודה של עשרת ימי תשובה. לא להיות בינוני. להיחלץ. להשתחרר מהבינוניות, בזה שאנחנו מחליטים לדבוק בטוב. וכתוצאה מזה, לחפש איך אפשר לעשות את הכף בפועל, בזה שנרצה יותר ונעשה יותר בפועל. אבל העיקר זה העבודה הפנימית, לא להיות בינוני. כי עכשיו אפשר, כי השערים פתוחים. עשרת ימי תשובה הם זמן מעצב. זה כמו יציקת בטון שעוד לא התקשתה. אז אפשר עכשיו לעצב את הצורה שלה. כמו כחומר ביד היוצר, על האובניים, זאת גמיש. אחרי שזה מתקשה, כבר צריך פטיש, כבר צריך מקדחה כדי לשנות את היציקה אחרי שהתקשתה. אבל עכשיו, בעשרת ימי תשובה, המציאות היא רכה. כלומר, השפע הרוחני, איכות החיים הרוחנית של השנה תשפ"א, השנה הזאת, שנת תשעף, הכל פתוח. והימים האלה הם הימים המעצבים. ובימים האלה, אם מחליטים החלטה אסטרטגית להיות יותר קשורים לטוב, יותר קשורים לקודש, להגדיר את עצמנו שזה המגרש הביתי שלנו, שזה שיווי המשקל שלנו, אז זה מה שיקרה. הבחירה שלנו. אז זאת עבודה של הבינוניים בסרטים התשובה. לבחור לא להיות בינוניים. אז באמת, אם ככה, שזו תכונה שזה מקום נפשי, אז זה לא רק אנשים בחברה, אלא זה גם כוחות בתוך כל אחד מאיתנו. כלל ידוע. שאלה, נאצ'ק. אם אני לא טועה, בחסידות הבינוני למדרגה הגבוהה ביותר. ההגדרה שונה או הגישה שונה? אז גם, גם וגם. זה לא בחסידות, זה רק בעל התניא, זה גישה ייחודית שלו. בבינוני אצל בעל התניא היא לא המדרגה הגבוהה ביותר, היא המדרגה הגבוהה ביותר של מישהו לא צדיק. כלומר, לפי בעל התניא צדיק זה לא בבחירה, אבל המדרגה הגבוהה ביותר בבחירה היא בינוני. אבל זה ממש בניין לפני עצמו, זה לא קשור לכל הבינוני שאתם דברים עליו כאן. זה ממש שיטה ייחודית של בעל התניא. טוב, כלל גדול שמופיע במדרש, בביטוי המפורסם, שהאדם הוא עולם קטן, והאדם הוא עולם גדול. זאת אומרת, שמה שיש במיקרו, יש במקרו. שמה שקורה בתוכנו, התהליכים בתוכנו הם שיקוף של תהליכים כלליים. ולהפך. אז אם ככה, פרשת צדיק ובינוני, הם לא רק שלושה סוגי טיפוסים בחברה, אלא גם כוחות מתוך כל אדם. ראיתי את זה בשם אבני נזר מסוחת שוב, חתנו של הרב מיקוצק, כותב תלמידו, בחזה באר מרן זצל מסוחת שוב, את המאמר, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים, היינו, חלק הרשע שבקרבו נכתב למיטה. היינו, לביטול גמור. מי שפרט את זה יותר וניסח בעברית יותר עדכנית, זה הרב יהושע שפירא שליטה, אז הבאתי את זה בלשונו. אז הוא כותב כך, כל נפש אנושית, מורכבת ממארג רחב של רכיבים. חלקים, מה בתוך כל אחד מאיתנו ישנם חלקים טובים וצדיקים, חלקים רעים ומורשעים, וחלקי ביניים. מה בתוך כל אחד מאיתנו יש קול צדיק, של האור האלוקי שבנו, שמושך אותנו ומעורר בנו הרהורים ורצונות של טוב. בתוך כל אחד מאיתנו יש חלק רשע, אגוצנטרי, נהנתני, עצל, שלא רוצה כלום חוץ מאשר את האינטרסים הקטנים שלו. ויש בתוכנו גם בינוני. אז מה קורה בימים האלה? בראש השנה, החלק הצדיק והטוב שבנו נחתם לחיים טובים, ומקבל תוספת חיים אלוקי. כי מה קורה בראש השנה? הקדוש ברוך הוא משפיע שפע של חיים חדשים, איכות חדשה של חיים, העולם עולה קומה, מתקרב לקראת הגאולה. אז החלק הצדיק שבנו, שמתאים לחיות הזאת, שרוצה אותה, מוצא חיות אלוקי, אז הוא מתעלה, כתוצאה מהמפגש איתה. אז הוא נחתם לחיים טובים, מקבל תוספת. לעומת זאת, החלק הרע שבאישיות, כגון גאווה, כעס ועבירות, יידון למיטה. כלומר, השם יתברך מחליש את כוחו, מבטל את התוקף הקיים בו. זאת אומרת, כיוון שעכשיו הקדוש מופיע בתור מלך, כבר לא איזה משהו תהליכי, אלא שתובע, מעמיד למשפט, ותובע מה קורה פה עכשיו, על מה שלא מתאים, אז הוא מנותק. ואז ממילא הוא מתחיל להתנוון, להיחלש. אז במידה שאדם מזהה את עצמו עם החלק השלילי הזה, אז כולו מרגיש עכשיו יותר תלוש, יותר מעורער, יותר חלש. כוחות הביניים שבנו, שהם חצי חצי, שאינם טובים ואינם רעים, כגון אלה השייכים לתחום החולים, זה הבינוני שבנו, נבדקים בימים אלו. אם הם ירתמו לקדושה, הם יידונו לחיים. זאת אומרת, האני שלי, של כל אדם, הוא מזוהה עם הבינוני. כשאני שומע את הצדיק שבתוכי מדבר, הוא מדבר אליי בגוף שני. הוא אומר לי, מה קורה איתך? תפוס את עצמך, תבין שכאילו זה מישהו זר. כי אני לא הצדיק שלי, לא כולי איתו. וכשהרשע מדבר, אז זה גם כאילו מישהו מבחוץ שאומר, לא כדאי לך, עזוב. אז מי זה אני? עם מי אדם מזהה את עצמו? עם הבינוני. הבינוני זה מה שנקרא בפוליטיקה, הרוב הדומה, הקולות הצפים, שהם אלה שמכריעים את הבחירות כל פעם. אז השאלה היא, הרוב הדומם הזה, עם מי הוא יבחר להרכיב קואליציה? עם הטוב או עם הרע? כי זה מה שמטה את הכף בסופו של דבר. שאלה. אם כל שנה החלק הרע בנו נחתם למיטה, איך כל שנה אנחנו עומדים בפני אותם ניסיונות? בגלל שיש לנו עדיין בחירה אחרי הימים האלה. והכוח, של... והכוח הזה הוא נהיה יותר חלש, יותר עלוב, אבל אם אדם בוחר לדבוק בו, בזה הוא מחיה אותו מחדש, על חשבון הכוחות האלוקיים שהוא מקבל משמיים. אז הבחירה שלנו להישאר תקועים באותם הרגלים, באותם מידות. משמיים פותחים לנו פתח בימים האלה לשחרור. אבל אם אדם לא רוצה, אז הוא נשאר בפני אותם ניסיונות. ולא רוצה, זה לא המוצהר בפה. כי ברור שאם ישאלו אותנו, נגיד, לא, לא רוצים, רוצים רק טוב. המבחן הוא מה קורה בעומק הנפש. אז הימים האלה הם הזמן לקחת אחריות, לחלץ את הבינוני שבנו. שגם הצד הזה הפשוט, הסתמי, היומיומי, יהיה יותר מחובר לקודש. שנרצה את מה שאנחנו רוצים בפשטות בתור חלק מהקודש. הנה דוגמה לזה, איפה פוגשים את הבינוני שבנו? בשם המגיד ממזריץ'. שמעתי מפי הרב החסיד המפורסם, החכם האמיתי, מורנו ורבנו הרב זאב וולף, זכרונו לברכה, שלום הבא משיט אומר, שאמר, כלומר, בשם הרב החסיד המגיד, מורנו ורבנו הרב דובר, כלומר המגיד ממזריץ', וזו לשונו. היות שהאדם עובד לשני אדונים, כמו שאמרו חז"ל, בינוני וזה וזה ושופטיו. פעם עובד ליצרו, ליוצרו, ופעם ליצרו, כמו שאומרים בסליחות. האדם הבינוני הוא משרתם של שני אדונים, שניהם שולטים בו. ואינו יכול לדון בנפשו, הוא בעצמו לא יודע במה הוא דבוק יותר, אם לימין ואם לשמאל. זה לא שאדם יכול לדעת לפעמים לאיפה הוא שייך יותר. אז מה באמת קובע? איך אפשר לדעת איפה אני? איפה הבינוני שלי? לאן הוא יותר נוטה? והבחינה לזה, שידע אדם בנפשו באיזה דרך קשורה נפשו יותר, זה ידע בהרהוריו בעת הפנאי. כלומר, כשלא מנסים לחשוב על משהו מסוים, כשהמחשבה משוטטת, לאן היא משוטטת? אם הרהוריו בדברי תורה, כלומר, לא דווקא הפסוקים, אלא תוכן של טוב, תוכן של קודש, ידע שנפשו אינה נפרדת מן התורה, וכן להפך. וביותר, בעת משכבו לישון, שאז דעתו פנויה ביותר, יראה במה הוא מהרהר. כלומר, מהרגע שמניחים את הראש על הקר, עד שנרדמים, עוברות כמה דקות. בדקות האלה לא מתכננים על מה לחשוב, אלא באמת מרפים. ואז כשהמחשבות משוטטות, לאן הן משוטטות? לאיפה שמעניין אותנו באמת. אז הנה בחינה, מה מעניין אותנו באמת. וזה ידע איזה דרך אהוב לנפשו יותר. אז זה גם, זה לא רק תיאור מציאות או מבחן, אלא זה גם קריאה לעבודה. זה יסוד בחסידות שמאוד חשוב, לא רק בחסידות, שהזמן של ההשכמה הוא מאוד מכריע. ראשית הריסותיכם, כשקמים מההריסה, מהמיטה בבוקר, תרימו תרומה להשם. ושולחן ערוך, אורח חיים, סימן א', התגבר כארי לעבודת בוראו. אז יש סיפור שפעם בא חסיד לרבי מקוצק, ואמר, קשה לי, קשה לי העבודה הזו, קשה לי לקום בבוקר ולהתגבר כארי. אז הרבי מקוצק אמר לו, מי שהולך לישון כמו חמור, איך הוא יקום כמו אריה? זאת אומרת, ההשכמה בבוקר מתחילה מאיך הולכים לישון. מאוד חשוב לא ללכת לישון עייף מדי, כשכבר קורסים, במוח מעורפל, ובטח לא מתוך כעס או בלבול, אלא להיפרד מהיום יפה. בחשבון נפש, בהשקטה פנימית, מתוך אמונה, בתפילה, ובנחת. ואז גם קמים בכוחות מחודשים. טוב, אז זאת העבודה, אז יש לנו עבודה עם הבינוני, שהיא נכונה תמיד, ובפרט בימים האלו. שזאת המשמעות הרוחנית שלהם, לרומם את הבינוני. אומר הרב, באורות התשובה, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, מה זאת אומרת? יש באדם, אם יש באדם מידות רעות, או מחשבות רעות, אז מה הכוונה רעות? כרגע הן רעות. בהופעה שלהם כמו שהן כרגע, הן לוקחות אותו למקומות לא טובים. אבל בשורש, אף מידה לא רעה, ואף מחשבה לא רעה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא ברא בנו שום נטייה שבמהותה היא רעה. כל כוח, כל אנרגיה, כל יצר, בשורש הוא טוב. אז העבודה היא לא למחוק, לעקור מהנפש, שום כוח, שום רצון, אלא להעלות לשורש. כלומר, למקור יניקת החיות. למה הקדוש ברוך הוא נתן בנו? איך אפשר לעבוד את השם בכוח הזה, במידה הזו, ברצון הזה, ביצר הזה? אז זה נקרא להעלות את המידות במחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן. אז הוא אומר הרב שכשם שצריכים לעשות את העבודה הזאת, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומירה, לקרוא שורשן, אולי איראן באור של גדולה. כלומר, מה שמעכב אותנו בחיים, זה לא רק הרע שבתוכנו, זה גם זה שהטוב שבתוכנו הוא קטן, הוא בינוני, ואנחנו מאפשרים לו להיות קטן ובינוני. אנחנו לא לוקחים אחריות להצמיח אותו למקומות חדשים, לפתוח אופקים חדשים. אנחנו מסתפקים במועט, ברוחניות. אנחנו שמחים בזה. יש בנו תורה, יש בנו חסד, יש בנו תפילה, יש לנו עבודת מידות. אנחנו מקפידים בהלכה. אבל הכל אפשר יותר. אז למה להישאר איפה שאנחנו? למה לא להחזיר שוב את המחויבות לגדול? אפשר הרבה יותר. אפשר שהאמונה תהיה יותר בהירה, שאהבת השם תהיה יותר בהירה, שאהבת ישראל תהיה יותר גדולה, שהמידות, שהתפילה, הכל, אפשר יותר. אז גם את המידות הקטנות, הטובות, צריכים להעלות. טוב, אז כאן הרב הגדיל את העבודה. העבודה שלנו היא לא רק עם הרע, צריך להתמודד לא רק עם הרע, אלא גם עם הטוב הקטן. המשפט הבא הוא יותר חידוש. אומר הרב, וכשם שמועילים לעולם כולו בעלייה, כלומר בהעלאת המידות והמחשבות הנפולות, כך ביותר מועילים ומטיבים לעולם, על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות שעולות לאורה גדולה. כלומר, אם שואלים אותנו מה יותר מתקן את העולם, מה יותר מאיר את המציאות, כשהופכים את הטוב לרע, או כשהופכים את הטוב הקטן לטוב גדול, התשובה היא, כשהופכים את הטוב הקטן לטוב גדול, זה יותר מתקן, זה יותר מרומם את המציאות, מאשר הפיכת הרע לטוב. חידוש. אבל באמת, אם נחשוב על זה, מה שחוסם אותנו באמת, מה שמשאיר אותנו תקועים מבחינה רוחנית, זה לא הרע. זה שאנחנו יודעים, מזהים משהו בתוך חיסרון, שאנחנו יודעים שיש פה משהו בעייתי, משהו רע, אז כבר זה אומר שאנחנו לא מזהים את זה כחלק מאיתנו. ואנחנו מוכנים להתמודד עם זה. אז לא זה מה שתוקע אותנו. כי עצם זה שאנחנו עושים על זה עבודה, אז זה כבר משחרר אותנו. אבל הטוב הקטן, הבינוני הזה, שאנחנו מתפשרים עליו, שאומרים, אוקיי, זה מה שאני. זה חוסם אותנו באמת. והבחירה לרומם את הבינוני הזה, להיות בתהליך של גדילה, באמת, לפתוח את הכל להתחדשות, זה עיקר התיקון. כי בזה גם עוסקים תמיד. אומר הרב, ומידה זו, של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה, שצדיקים גמורים באים על ידה, להיות עולים במעלות בעלי תשובה. זאת אומרת, תשובה היא לא אקט, היא לא אירוע מסוים, בשלב מסוים בחיים. היא לא מעבר מהמגזר החילוני למגזר הדתי, או מדתיות בינונית להתחזקות. תשובה היא להיות בתהליך, להסכים להיות בדרך כל החיים. כתכונת אופי. כמו שאמרנו, שכל מה שקיים בציבור, קיים גם בתוך כל אדם. אז כמו שיש בציבור צדיקים ובעלי תשובה, גם בתוך כל אחד מאיתנו, יש צדיק ויש בעל תשובה. ובעל התשובה שבתוך כל אחד מאיתנו, הוא יותר גדול מהצדיק שבתוך כל אחד מאיתנו. כי הוא מאתגר אותו. כי הוא אומר לו, בוא, יש לך עוד לאן להתקדם. אז כולנו צריכים להיות כאלה. לא להתפשר על העמימות, על הקטנות של הקודש. יש סיפור על שני תלמידים של המגיד ממזריץ', שאחד אמר לשני, איך נעמוד לפני השם עם העבירות שלנו? והשני ענה לו, איך נעמוד להשם, איך נעמוד לפני השם עם המצוות שלנו? ככה נראות ברכות? ככה נראית תפילה? ככה נראית דבקות בתורה? ככה נראית אמונה? הרי אפשר יותר. אז איך אפשר להתפשר? חייבים לחלץ את הבינוני, לא להתפשר עליו. כי אחרת הוא זה שמבדיל בינינו לבין השם. ואנחנו לא מרגישים את זה כבינוני שבנו, הוא גם עובד השם, הוא דתי, הוא כבר החליט שהוא דתי. אבל הוא תוקע אותם, שהוא בינוני. אז חייבים לחתור לבהירות, לא להתפשר על עמימות. לכן, זה הלכה בשולחן ערוך. ההלכה, הסימן שעוסק בעשרות ימי תשובה, תפרש ג' אז כותב שם הרמ"א, ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה. וספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה ודאית. כלומר, אם אדם לא בטוח שעושה עבירה, הוא לא בטוח אם זה בסדר או לא בסדר, פה צריך יותר להשקיע ולברר מאשר העבודה של תשובה על עבירות ודאיות. בגלל העיקרון שאמרנו. כי זה מה שתוקע אותנו. כי אדם סולח לעצמו מהר מדי לספק עבירות. וטוב, נו, אולי זה בכלל לא היה עבירה. טוב, אז אני לא בטוח, אז זה לא נורא, מה, אני עכשיו נראה עם עצמי בזה גם. פה העניין, לא להסכים להיות באלימות. לבחור, לברר, לדייק. רק ככה אפשר לשנות, להטות את מרכז הכובד לטובה. לא להישאר בינוני. שזאת העבודה של הימים הראשונים בשנה. כי זו היצירתיות הכי חשובה שאנחנו יכולים ליצור את עצמנו. לכן עשרת ימי תשובה, הם עשרת הימים הראשונים של השנה החדשה, ולא עשרת הימים האחרונים של השנה הקודמת. כי עכשיו זמן יצירה. עכשיו זמן לקבוע את הגדרות היסוד. ובזמן הזה של העיצוב, צריך לדייק, להבהיר, ולכוון כלפי מעל, לרומם. אז תנאי גדול הוא הבהירות, לקרוא לדברים בשם, להעיז לגעת בהם ולברר. אומר הרב, וכשאדם מרגיש פחד, כלומר, לא במגרש ביתי, לא במקום בטוח, לכן הרוחני, אלבון פנימי, כלומר, שהפנימיות שלו נעלבת מהמקום שהוא נותן לה בחיים, מחוסר היחס שלו אליה, או מזה שהוא נותן לה יחס לא מספיק מרכזי, ולכל שכן, תומת גבייה ונפש, צריך הוא לדקדק בכל יכולתו, לא יותר מיכולתו, לא חפרנות אובססיבית, אבל עד כמה שאפשר להשתדל לברר ולדייק, בכל צדדי החיסרון שלו, ולתקנה. ופה באה זרה, ולא יעסוק בזה באופן שיטחי. לא לחשוב שיצאים מדי חובה, וזה שככה יפים עם עצמנו, טוב, מה יהיה? טוב, נוסיף טוב. אסור לעשות תשובה באופן שיטחי, לא ממוקד, לא לפתוח תוכנית עבודה. כי אז יוסיף ירידה לירידתו. לא רק שזה לא מקדם, זה מוריד. למה? כי אחרי זה אדם יוצא בהרגשה שהוא עשה תשובה. שני, כן, ישבתי, החלטתי וקיבלתי. חייבים לפרט, חייבים למקד, באמונה, בתורה, בתפילה, בעבודת המידות, בהלכה, מה יש, מה חסר, מתוך מה שחסר ומה בוחרים להתמקד, דבר ראשון, ואיך נברר את זה, איך נברר כמה התקדמנו. כלומר, הבחירה להתקדם חייבת להיות מדידה. לדעת, פעם ביום, פעם בשבוע, יושבים ובודקים, אחרת אין לזה צורה, אחרת זה נשאר עמום, ולא רק שזה לא מקדם, זה עוד יותר תוקע. כי אם בעיון חודר ובאומץ רוח טהור, אז צריך לגייס את הבהירות, את העיון הכי חודר שאנחנו מסוגלים להסתכל, להתבונן מתוכו, ואומץ רוח. להעיז לגעת במקומות האפורים, העמומים, שאנחנו קצת מדחיקים, כדי לפתוח הכל, כדי לגדול. שאלה, תשובה אמיתית זה להשתפר בכל התחומים בחיים? ברור. מה התחום שבו לא צריך להשתפר? מה, יש משהו שאפשר להשאיר בחוץ? אז אי אפשר הכל בבת אחת. אז בסדר. אז מה התחומים העיקריים? מה עושים? כל אחד מהם. ולא רק להשתפר, אלא להסכים להיות בתהליך השתפרות כל החיים.
אב?
כן.
אפשר לשאול שאלה?
כן, כן.
רציתי לשאול, כאילו, אני לא הבנתי, התרוממות מרע לטוב זה לכאורה יותר קל, כי זה חתך נורא ברור, נגיד מעבר של חילוני לדתי לעומת... כאילו, המעבר מטוב קטן לטוב גדול הוא יותר מורכב בגלל שמה, זה קו מטשטש, הוא לא ברור, כאילו... לא הבנתי.
לא רק. המעבר מחילוני לדתי הוא נגמר. אדם זיהה את עצמו כדתי, התחיל לחבוש כיפה, התחיל לשמור את המצוות שהוא מכיר, אבל כל אחת מהמצוות, וכל אחד מערכי הקודש בכלל, אמונה, תורה, מידות, אין לו סוף. אז אי אפשר להתפשר, אי אפשר להפסיק באמצע, ולהגיד, אוקיי, אני במקום... מוצא, אלא צריך להיות בשאיפה תמידית של התגדלות, זה נקרא תשובה. ולכן גם זה עיקר התיקון של תשובה, הוא בבחירה לגדול תמיד, ולא בהסתפקות במועט, לא בבינוניות. אז לכן זה עיקר הפעולה של תשובה בעולם ועל הנפש.
תודה.
בשמחה. אז שזה צריך להיות באמת בהתחדשות תמידית. ואם נאמר, אבל זה קשה, כמה אפשר לדייק? מה, אנחנו מכירים את עצמנו בכזאת רזולוציה עד הסוף, את כל הכוחות, את כל הרצונות, את כל הפנימיות שלנו, שעכשיו דורשים מאיתנו להעלות את הכל, הכל, הכל. הרי חלק גדול מהאישיות שלנו הוא בלא מודע. אז איך אפשר לטפל בו? איך אפשר לרומם אותו? אז התשובה היא שהמודע מתקן גם את הלא מודע. זה לא שני עולמות מנותקים. כשאדם עושה מה שהוא יכול, כשהוא יכול, אז זה גם מושלם מעלה. רק נתייחס לצ'אט, כשעושים תשובה, צריך להתמקד במידות שהכי פחות שלמות אצלנו, או לא דווקא. זה כבר עניין שזה משתנה מאדם לאדם, ממצב למצב. חייבים להיות מודעים לכל מה שחסר בכל המידות. אבל באיזו מידה בוחרים להתמקד כרגע, זה כבר בחירה ברמה הטקטית. לא תמיד, לפעמים נכון להתחיל דווקא מהמקום הכי רחוק, כי יחד איתו התבררו עוד הרבה דברים, לפעמים זה לא נכון, לפעמים זה גדול מדי, טעון מדי, ואז צריך לעשות מה שהרמח"ל כותב במסילת ישרים, שצריך תחבולות. זאת אומרת, לפעמים צריך עבודה עקיפה. לפעמים, נגיד, זה כמו שרוצים לחפור משהו, לסלול כביש בהר, ואז מגיעים לסלע גדול. אז אפשר להביא בולדוזרים ענקיים, שינסו להזיז את הסלע הגדול הזה, ואפשר לעבוד גם בצורה אחרת. הרי הסלע הזה יש לו גבולות, נכון? מסביב יש אפר. אז אם נחפור את באפר הזה, שמסביב לסלע, מצד אחד נוציא את כל האפר הזה, זה הרבה יותר קל, זה לא סלע, להזיז אפר. אז מה יקרה? הסלע יתגלגל הצידה, ויפנה את הדרך. אז ככה גם לפעמים בנפש. אם נשקיע דווקא במה שכן עובד, ונחליט להתחזק בזה ולהוסיף הרבה טוב, אז גם הצדדים האחרים גם ישתנו. שאלה, אבל למה שאני אאמין לעצמי שהשנה זה יהיה שונה? כבר הייתי שם לפני שנה, עם כל הרצון והקבלה לטוב, והנה אני שוב באותו מקום, או יותר רחוק, או קצת יותר קרוב, אבל קושי נשאר קושי, ואני נשארתי בינוני, אם לא יותר גרוע. לא נכון. עצם זה שאת עדיין על הרגליים, ועדיין רוצה טוב, זה אומר שאת במקום יותר טוב. כי הנה עברה שנה, עם כל המקום שמנו לבת השאלה הזאת, ובכל אופן את רוצה טוב. אז זה עוד יותר טוב. זה בחירה שלנו. אבל עצם ההתעקשות להמשיך להיות בתהליך, לא לוותר, אז גם תהיה לנו סייעתא דשמיא. לא הצלחנו בפעם הקודמת, אז נצליח עכשיו. ראיתי פעם מחקר על האנשים, מה שנקרא האנשים המצליחים בכל התחומים. מדענים גדולים, מצביעים גדולים, אומנים גדולים. ומה שהתברר במחקר הזה, שהאנשים המצליחים לא נכשלו פחות מהאנשים הנכשלים. זאת אומרת, לנו יש בדמיון, כאילו יש אנשים מצליחים, ויש אנשים שנכשלו. אבל האמת היא שאנשים המצליחים, הם גם נכשלו. ההבדל הוא שהם לא הפסיקו לנסות. אז בסוף זה מצליח. גם לא באנו כדי להגיע להישגים, גם לא להישגים רוחניים. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנו. לא הצלחתי, אני ממשיך לעבוד. לאן זה יוביל אותי? אני עושה את השתדלות שלי, אקרא לאלוקים עליון, נקל גומר עליי. אני עושה את שלי, וקדוש ברוך הוא ישלים לטובה. בעצם זה שאני עושה את ההשתדלות, זה כבר קידוש השם. אם הצלחתי או לא הצלחתי, צריך לבדוק. אם זה כאילו השקעתי באמת, או שגם אם כל זה שהשקעתי באמת, גדול עליי, אי אפשר הכל בבת אחת. אז קצת התקדמתי, קצת הידרדרתי, קצת נשארתי. אבל עבדתי. וזה עיקר העניין. להיות בעבודה. והקדוש ברוך הוא שמח בזה. וזה מזכה את ישראל, ומזכך את הנשמה שלנו, עצם העבודה. בתוך זה, כמובן, אנחנו עובדים, צריך להשתדל, למקד, לדייק, כמה שיותר. ועצם ההשתדלות הזאת, שיש לנו את המחויבות שהיא תהיה כמה שיותר בבהירות, אז היא מתקנת גם את המקומות העמומים בנפש, הלא פתורים, הלא בהירים. אומר הרב, על כל המקומות שחיי האדם העיקריים והרגישיים מתפשטים, שאין שם שום שכלי ברור, כלומר במקום שאין לו בהירות בהכרה ובהרגשה, מתפשטת הממשלה הדמיונית, שיוצרת לה צלמי בלהות. זאת אומרת, אם יש לאדם עמדה, מצד ההכרה או מצד הרגש כלפי נושא, אז היא מעצבת את ההתייחסות שלו. אבל במקום שבו לא השכל שולט, אין וקום בנפש. אז מי מנהל את האירוע הזה, או את המקום הזה? הדמיון. והוא עושה את זה בצורה של צלמי בלהות, צורה פראית, הרי הדמיון הוא פראי. פחדים, תאוות דמיוניות. זה כמו, נגיד ששומעים כל נפץ, פיצוץ גדול, אז האדם באופן טבעי נבהל. אבל אם הוא נזכר, שאמרו אתמול שהיום בשעה הזאת יהיה פיצוץ, כי חופרים מנהרה. אז מיד הוא חוזר לרגיעה, לא נבהל, כי הוא יודע איפה למקם את זה, יש הקשר. אבל אם הוא שומע כל נפץ גדול והוא לא יודע מאיפה זה בא, אז ישר הדמיון, עכשיו, אז לשכל אין מה לומר פה, אז הדמיון מתנדב למלא את מקומו, ומנפק פרשנויות, פיצוץ, פיגוע, תאונת דרכים, כל אחד עם הציוטים שלו. נכון, קבענו פגישה עם מישהו, והוא מאחר. מתקשרים, לא זמין. אז הדמיון רץ קדימה, וואי, בטח ככה, ואולי ככה. ואז בסוף, מה מתברר בסוף? כמעט תמיד. שהפתרון הכי פשוט, זה מה שקרה. הוא נתקע בפקקים, ונגמרה בטריה בפלאפון. אבל בשלב שלא ידענו, הדמיון רץ קדימה. נכון, מכירות את האמירה הזאת של אמהות. כבר לא ידעתי לאיזה חדר מיון להתקשר קודם. כל כך דאגתי. זה הדמיון. אז מה עושים? כדי לא להיות שבוי בדמיונות האלו. אומר הרב, אמנם, אם האדם יצא לחובתו לעמול בכל כוחו, במקצועות שידו מגעת שם, במקצועות שידו מגעת שם, לבוא להסתכלות בהירה, כלומר, כשיש לאדם את המחויבות, וזאת העבודה שלו, והעבודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, המחויבות להיות בבהירות, להבהיר לעצמנו את יסודות האמונה, מה פתור ומה לא פתור, ומה עושים כדי לברר, את המידות, את עולם המידות שלנו, וכולי. אז כשאדם עושה מה שהוא יכול לברר את מה שהוא יכול, מועלת, כמו מועילה, הבהירות הזאת, למשוך קו של יושר, גם במקומות שהדמיון לבדו עושה שם את ציוריו. והשארות נהיות שם דברים מאושרים, כלומר מבוססים, מיישבי הנפש, ובונה עולם הרוחני של האדם. זאת אומרת, כשאדם משתדל לתקן ולהבהיר את מה שהוא שולט בו, את המודע, אז זה מתקן גם את עולם המודע. איך? זה כמו, נגיד פאזל, עם הרבה של גדול, מאות חלקים. אז בהתחלה, כל פיסה שלוקחים, אז לוקח הרבה זמן למקם אותה. כי יש המון אפשרויות, ואז יש יותר דמיון. אבל כשרוב הפאזל כבר שלם, אז כשמרימים, לוקחים עוד פיסה, אז גם אם עדיין לא יודעים בדיוק איפה לשבץ אותה, כבר יש לנו כיוון. נגיד רואים תחלת, אז אומרים, זה שמיים, אז זה צד ימין למעלה. או יש פה ירוק בהיר, אז זה כנראה חלק מהדשא שהוא בצד שמאל למטה. אז אני יודע, יש לי כיוון, יש לי מתאר כללי, איפה למקם את הדברים. אז ככה בעולם הנפשי. ככל שאדם יותר יודע, ויותר מבין, ויותר בוחר, ויותר מדויק, אז גם במקומות שעוד פתורים, אז הדמיון לא מתפרע, לא הזוי, אלא הוא השארות, או כיוונים נורמליים. על כן, אין לו לאדם, כי אם להיות תמיד, להיות ידיו וליבו נתונים לתורה וחוכמה. כלומר, לעשות, לבנות מקום מרכזי לשכל, לדיוק, לבהירות. ואז אדם מסתכל, מתמודד אחרת לגמרי, במקום הרבה יותר בטוח, הרבה יותר שלם, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מאמין, עם כל ההתקלות וכל הבלטמים שהחיים כל הזמן מנפקים לנו בלי סוף. וכשאדם עושה את שלו במיטב ורוצה יותר, אז גם מה שלא ברור, הקדוש ברוך הוא מברר. זה שייך לדברים של השפת אמת על הפטרה של השבת, שבת תשובה. אומר השפת אמת, האמת, כי בלי אהבה אי אפשר לשוב. עצם זה שיש לנו אירועי תשובה, רצון, זה אומר שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כשאהבה אלוקית היא חלה בדרך כלל, על האהבה של האדם, להשם. נכון, הרי העניין של העולם הזה, הוא עולם של בחירה, ובדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו, ובמידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אז מי שאוהב את השם, השם אוהב אותו, ופותח לו שערים. אז בלי, אבל כאן, בתהליך של תשובה, זה קצת לא מסתדר. כי האדם הוא עכשיו רוצה לעבור תהליך התשובה, אבל הוא עוד לא שם. אז איך נפתח לו הפתח? אלא הפתח נפתח למי שפותח בעצמו את הפתח, והוא כרגע עומד לפני הפתח ומתלבט אם לפתוח. אז איך נפתח לו? רק דכתיב, אומר שפת אמת, אוהב אין לדבר. מפרש רש"י ז"ל, שאף שאין ראויים, אתנדב לאהוב אותם. זאת אומרת, מי שבנה כלי לאהבה, זה שהוא אוהב את השם, השם אוהב אותו בפשטות, כביכול, במקום טבעי, של מידה כנגד מידה. אבל מי שלא ראוי עדיין לאהבה, שהוא לא החליט שהוא אוהב את השם, אז השם אוהב אותו בהתנדבות. טוב, מה? יש כזה דבר? שואל השפת אמת, והוא דבר פלא. איך שייך נדבה לאהבה? אי אפשר לאהוב בהתנדבות. עברה, אומנה, אכן, האמת, שגם זה יש משפט ומידה במידה. גם במקום הזה. למה? כי מי שמקרב עצמו, אף שאינו יודע איך, רק מגעגע לשול השם יתברך, הוא מתנדב עצמו. אף שאינו יודע איך להתקרב, אין לי באמת תוכנית עבודה ברורה, אני לא יודע, יש המון דברים בחיים שלי שהם לא סגורים, ואין לי מושג איך אני אעשה שינוי מאיפה שאני עכשיו, עם כל הבלבולים והבלגנים והמשקעים והזיכרונות והכעסים והיצרים. איך אני מגיע מזה להיות עובד השם, באמת. איך אני מגיע לעולם המופלא הזה של בהירות ויציבות ושמחה בעבודת השם, לא יודע. אבל אני רוצה, אני מתעקש. למרות אי הוודאות, למרות שיש כל כך הרבה חללים במקומות לא פתורים בסיפור הזה, אני רוצה אותו. אני לא יודע, אבל אני מתגעגע, אז אני רוצה. אף שאני לא יודע איך להתקרב, כמו כן השם יתברך מתנדב לאהוב אותו. כלומר, כמו שהוא עדיין לא ברור לו, אבל הוא רוצה, אז גם הקדוש ברוך הוא עדיין לא ברור לו כמה אדם רציני בסיפור, אבל הוא כבר רוצה. אז זה חלק מהותי מעבודת התשובה שלנו. לדייק, לברר ולרצות יותר. לרצות להתקרב גם למקום שעוד לא. כלומר, לחבר את כל כולי, את כל מה שיש בי. לא להביא לתהליך רק חלקים נבחרים מהאישיות, את השכל, את הרצון, למקומות אחרים באישיות, חלילה להדחיק, להשאיר מאחורה. כי אז אנחנו נשארים תקועים, אז אנחנו נשארים בינוניים. כשזה קיבלנו, לכן זה לא רק יום של המלאכה של, 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 של ראש השנה. זה לא רק יום של סליחה אלוקית שמימית ביום הכיפורים. זה 10 ימים של תהליך של הכרעת הכף, של המוזניים האלה, לא להשאיר אותם שקולות. איך לא משאירים אותם שקולות? איך לא ממשיכים להסתובב בנדנדה סביב עצמנו? בקרוסלה כזאת, או נדנד רד עליה לב הרד. כשבוחרים, במיוחד בתקופה הזאת, שהרצון לטוב יהיה עוצמתי ומבורר. כשרוצים בצורה, בהחלטה, שזה יהיה מרכז החיים, יותר מאשר עד עכשיו, וגם לוקחים אחריות לבנות את האיך. נגיע לשם. מה עושים כדי שבאמת בפועל ככה זה יהיה? זה שנתקדם באמונה, נתקדם בתורה, נתקדם במידות, נתקדם בתפילה, נתקדם במצוות. אז מה עושים? אז איך עושים? אז כשאדם בוחר להיות בדרך ובונה כלים, אז הוא כבר לא בינוני. ואז הוא נחתם, כלומר נחקק, נתקבע בתור. כי בזה הוא בוחר. ואלה הימים לבחור את זה. אז שנזכה כולנו, בעזרת השם, בתוך כל ישראל, לגמר חתימה טובה, יש שנה טובה של צמיחה אמיתית, של בחירה אמיתית בטוב, אצלנו, אצל כל עם ישראל, ומשמיים פתחו שערים, שנת תשאף, שנשאף גבוה, הרחב פיך, למלאו, בעזרת השם. בשורות טובות, ובעזרת השם, מקווה שניפגש פנים אל פנים, מיד אחרי החגים, בהמשך הלימוד, ונשתמע בשמחות, כל טוב.